לכם אהובה איתם ורבותיי שעל זה נמסר לזכות חנתי בבת הנך הגטל ולאפרת בת רב מרדכי ולאסתר בת פרימת. אנחנו ממשיכים בספר אורות הקודש במדור התעלות העולם. אומר הרב, אומרים טוענים נוטים להסתה, הליליות עזיזה היא בהחלטת רשמי החיים, בהבת הפרטיות, בחדירה ליופי ולעשירות הגוונית. האחדות האלוהית מטשטשת הכל, מכל הגוונים גוון אחד היא עושה, ואושר החיים מתדלדל. בת הענזה הזו מחיסרון ידיעה וקהות הרגש. הליליות עם ההתעוררות העזיזה שלה, עשתה כבר את הרושם שלה להשחית את החיים, והתביעה של עושר הגוונים ושל הבלטת הרשמים. עולם האלילי הפך כל תכונת אופי וכל כוח חיים לאל. כל דבר קיבל עצמו עוצמה רוחנית אלילית, ולכן היה ריבוי אלים כריבוי כוחות חיים שיש באדם ובטבע. הם היו פוליטיסטים, היו המון 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 אלילים. אז כתוצאה מכך, העולם האלילי היה חזק מאוד ביצירתיות שלו. הכל היה צבעוני ויצרי ובולט. ואילו העולם האמוני נראה דל ומוזנח, לא הצבעוניות העליזה של האליליות, של האלילות. זה מה שכתוב פה בעצם ברב. אומרים, טוענים נוטים להסתה, אליליות עזיזה היא. איזה עוז יש לה. בהבלטת רשמי החיים, בבת הפרטיות. איזה כוחות יש, מביאים את ה... כל אחד מביא את עצמו, בחדרה ליופי ועל השירות הגוונית, איזה יופי, איזה עושר, איזה צבעים, צבעוניים. האחדות האלוהית מטשטשת הכל, אבל אם אדם מגיע לאחדות האלוהית, יש פה טשטוש, יש רק גוון אחד, ואין עושר לחיים. אבל הטענה הזאת באה מחיסרון ידיעה וקהות הרגש. האלילות פגעה באנושות ובעולם. היא השחיתה את כל כולה על פיתוח, היא השתיתה את כל כולה על פיתוח יצרי האדם ללא סינון וריסון היצרים. ולכן היא עשתה כבר את הרושם שלה להשחית את החיים. כך כותב הרב, היא עשתה כבר את הרושם שלה להשחית את החיים. הכל בנו על יצרים, ללא שום סינון וללא שום ריסון. ובשביל כך האחדות האלוהית בתואר אחדותה היא מתעלה על ציור האחדות הרגילה, והיא באמת מתעלה על האחדות באותה המידה שהיא מתעלה על הריבוי. ואותו עושר של הריבוי לעולם נמצא בקרבה בצורה יותר מאפיקה באין סוף. האחדות האלוהית הדתית אינה אחדות במובן הפשוט. כולם אותו דבר. כל מה שיש הוא חד גווני משעמם. לא נכון? האחדות האלוהית בתור האחדותה מתעלה על ציור האחדות הרגילה. האחדות האלוהית פירושה לתת מקום לכל כוח חיים חיובי להתבטח בפני עצמו. ולהעשיר את כל מה שתמון בקרבו. ולאחר מכן להפנות את הכל לעבודת השם. זוהי אחדות של ריבוי, אחדות הרואה, ערך גדול מאוד ברב גבניות, העצומה של המציאות. והריבוי הוא רצוי בשלב הראשון, בתור זה שיפתח את המציאות הרוחנית והגשמית, ולאחר מכן מכילים את הכל בעבודת השם. כשמתבוננים על כל פרט ופרט במציאות כחלק מכלל גדול יותר, ניתן לצק את עוצמה ואושר גדולים יותר לאותו פרט, שראי הוא מבטא ומייצג עולם הרבה יותר עשיר ממה שיש בו כפרט. לכן האחדות המחיה את הריבוי לא תוכל להמית את רשמי החיים, כי אם להרבותם על ידי שפת אומץ וגודל האחדות לתוך הריבוי. אז זה מתחיל בפיתוח הכוחות הפרטיים, ואחר כך הכל מגיע לעבודת השם. הרזיות באה להשלים את הציור ולהראות איך כל יפיפותו של יפת לקוחה היא בעיקרה מעולי שם, אלא שנטשטשה הצורה ברחוק מקום. מהפסוק יפת אלוקים ליפת וישכן בעלי שם, לומדת הגמרא שיפיפותו, שפתו ודבריו של יפת יהיו בעלי שם. עולמו הפנימי של יפת, של יוון, יהיה בתוך עולמו של עם ישראל שם. מסביר הרב שהסיבה לכך שניתן להכניס את עולמו של יפת לתוך התורה היא משום שתורת ישראל היא המקור הפנימי לתורת יוון, אלא שהדברים מאוד נסתרים ורחוקים, ולכן לא תמיד קל למצוא את הרעיונות הכמוסים הללו בתורת ישראל בצורה ישירה, ולעיתים הם מתגלים דווקא דרך יפיפותו של יפת. אז כותב הרב, כל יפיפותו של יפת לקוחה היא בעיקרה מעולי שם, אלא שנטשטשה הצורה ברחוק המקום. כשבאים גדולי ישראל ולומדים רעיונות מתורת יוון לתורת ישראל, הם מחזירים לתורת ישראל את מה שבעומק היה כבר שייך לה, ורק פותח על ידי חכמי יוון. פשיך הרב, הוא מדבר את הרזיות בהרחבת הביור בעולם האלוהי האחדותי בכל העושר הגווני הפרטי המתגלה מהופעת האלוהות האחדותית בהיגלותה לבני אדם בשכלם ובהרגשתם. תורת הסוד מרחיבה לברך כל הטוב הנמצא בעולם הכללי יונק מהקודש. איך יפיפותו של יפת נובעת מעלי שם, איך העולם כולו על כל אשר בו מאוחד תחת שם שמיים, וגם דברים הנראים רחוקים ומצומצמים שואבים את כוחם מריבונו של עולם. העולם הרחוק מתורה מתורה עשיר ומגוון ברעיונות ובכוחות חיים לכאורה יותר מעולם התורה, אבל תורת הסוד מלמדת אותנו ומראה לנו איך הכל נובע מעולם האחדותי האלוקי, איך הכל נובע מאלוקים. ממשיך הרב, וקמים קנאים ואומרים על חוכמה אמת, חוכמת אמת זאת המחיית כל נשמה יפה, ילידת חוצי, דמיון של מיתולוגיה יש כאן, ואינם יודעים תבנים הללו שכל ניצוץ אור חום וחיים לקוח ושאוב מיסוד של קודש האחדות. בגלל שתורת הסוד נוגעת גם בדברים הכתובים מדוברים בעולמות רחוקים מתורה, אז קמים קנאים ואומרים על חכמת אמת זאת שלידת חוצי, דמיון של מיתולוגיה יש כאן. הם רואים נושאים משותפים לקבלה ולאומות העולם, למיתולוגיה היוונית והגויית ובין הקבלה, ומסיקים את המסקנה שהמקובלים היהודים למדו מהגויים את רעיונותיהם. אבל אותם מבקרי הקבלה לא יודעים שהתהליך היה הפוך. הרעיונות המופיעים אצל אומות עולם שורשם הטובים, שורשם בתורה. הקבלה מראה איך בתת מודע יצאו הדברים מהתורה והתגלו אצל אומות העולם, אבל המקור הפנימי הוא התורה, רק בחיצוניות המקור היה לילות. ולהבין את האחדות ולהרגישה בכל אושרה, כותב הרב, את האחדות ואת מקורה, את גילוי ההוויה שלה ואת הזוזה, הינו נקראים לדבר במושגי האחדות על פי הופעת הריבוי. והריבוי האחדותי זהו ריבוי העשיר שבעשירים, הריבוי של אחד שלפני אחד, כלומר השלמת השלמות של הריבוי שבהוד תפארת האחדות האלוהית. אחת ממטרותיה המרכזיות של תורת הסוד, כמו שאמרנו, היא ללמדנו את האחדות האלוקית השולטת בבריאה, אחדות שעולם הלילי לא מסוגל לראות, לכן הוא כל כך ססגוני ומפוצל לכוחות שונים. והתורה רואה את האחדות לכאורה פחות עשירה ומגוונת. למה יש ריבוי תופעות בעולם? למה יש צורך בכל המון הפרטים ופרטי הפרטים הנמצאים במציאות? למה העולם מורכב מכל כך הרבה שבבי מציאות? כי יש אחדות עליונה מתגלה דרך כל העושר הזה. ככל שהדברים ברעיונות מתרסקים לשבבים קטנים ורבים יותר, ככה אחדות מתגלה יותר. ניתן לראות לאורה של תורת הסוד את שם השם השולט בכל המחבואים המחיה את כל העולמות. הננו נקראים לדבר במושגי אחדות על פי אופות הריבוי, הרב כותב, והריבוי האחדותי זהו ריבוי עשיר שבעשירים. זאת אומרת, נראה את כל הריבוי הזה ונדע שהכל נובע מהאחדות האלוקית. כתוב בספר יצירה, ולפני אחד מה אתה סופר? אז תורת הסוד מדברת על הריבוי של אחד שלפני אחד. לא רק על אחדות המשווה בין הערכים שונים ויוצרת מהכל יחידה אחת הרמונית, אלא על אחדות הקודמת לאחדות. על אחדות שהיא שורש לעצם היכולת והצורך לריבוי הפרטים. אחדות הקודמת לאחד ליכולת לספור את הדברים השונים. רב שלמה אבן גבירול כותב בספרו מקור חיים כך, בית יוטט. האחדות הראשונה, שהיא אחדות כשלעצמה, הייתה היוצרת של האחדות האחרת שלמדתם ממנה. ומכיוון שאחדות זו נברא על ידי האחדות הראשונה האמיתית, שאין לה לא התחלה לא סוף, ושום שינוי וחילוף אינם חלים בה, ואחריה האחדות שנברא על ידה יש לה התחלה וסוף, וחילוף ושינוי חלים בה. ובזה נעשתה בלתי דומה, לאותה אחדות השלמה הראשונה שבראה אותה. ומכיוון שהאחדות הזאת עומדת בניגוד לאחדות השלמה האמיתית וחלים בריבוי ושינוי וחילופים, היא נעשית בהכרח למתחלקת ולבעלת מדרגות שונות. בכל אשר איזו אחדות תהיה יותר קרובה לאחדות הראשונה האמיתית, גם החומר הנוצר על ידה יהיה יותר מאוחד ויותר פשוט, ולהפך, ככל אשר תתרחק מהאחדות הראשונה, תעשה רבת צדדים ומורכבת ביותר. זאת אומרת, יש את האחד לפני האחד, ולפני האחד מה אתה סופר? יש את הריבוי של האחד שלפני האחד. זאת אומרת, יש אחדות שקדמה לאחדות. האחדות שהיא השורש לעצם היכולת והצורך לריבוי הפרטים. וככל שמתקרבים לאחדות הזאת, אז יש פחות ריבוי. אבל ככל שמתרחקים, יש יותר ריבוי. וגם האחדות שנוצרה מן האחדות, האחד אחרי האחד, זה לא אחדותי כמו האחדות הקמאית הראשונה. הדברים הם נעוצים ומעוגנים בספרות הקבלה, ואין לי יד ורגל בזה, אז אני לא יכול להרחיב. ממשיך הרב בפרק הבא, הקריאה בשם השם אחד שואפת לגלות את האחדות בעולם, באדם, בעמים, בכל התוכן של ההוויה, בין פרץ, בין המעשים והדעות, בין השכל והדמיון. וגם הפרצים המורגשים יתאחדו על ידי הערה העליונה, המכרת את צד אחדותם והתאמתם. בתוך הנחים של האדם הוא יסוד הקדושה כולה, וחיי הרוח הוא אור הנצח, חיי שעה וחיי העולם באגודה אחת. פירושו של דבר, שהקריאה השם אחד משמעותה השלמה היא הכרה ברורה שכל מה שיש בעולם, על כל גווניו ורבדיו, הכל מאוחד סביב הרצון האלוקי. הכל נובע מרצון השם והכל משרת את רצון השם. אין טעויות ואין פספוסים. כל הניגודים והסתירות שיש בעולם, בתחום המעשים, הדמיונות, המחשבות, הרצונות והדעות של כל אנשים היצורים, הכל משרת את המטרה הגדולה של גילוי שם השם בעולם. לעתים הדברים ברורים וגלויים, ולעתים הדברים נסתרים ומפותלים. לעתים רואים את האחדות בחיי שעה, ולעתים רק במבט החובק את כל ההיסטוריה כיחידה אחת, מבט נצחי. היכולת לראות את כל מה שקורה בעולם בצורה אחדותית אלוקית כזו, הוא יסוד הקדושה כולה. זה מה שהרב כותב פה, הקריאה בשם השם שואפת לגלות את האחדות בעודם, בעולם, בעמים. זה שם השם אחד. השם אחד, הכוונה שהכל מאוחד, גם המעשים וגם דעות וגם השכל וגם הדעים וגם הפרצים המורגשים, גם מוצאים את האחדות, את ההרמוניה אצלם, רואים את ההתאמה. בתוכן החיים של האדם הוא היסוד הקדושה כולה, בחיי הרוח הוא אור הנצח. אור הנצח זה להביט על הכל באחדות אחת, חיי העולם יחד עם חיי שעה. ממשיך הרב, זאתי המחשבה היותר גדולה שבמחשבות הענקיות של כוח החושב אשר לאדם, המתגלה בקרבו על ידי כישרון הגילוי הרוחני שלו, עד מרום התגלות האלוקית באורך השכל וידיעה של פנים אל פנים. היכולת לחשוב בצורה כל כך אחדותית, לראות את הרב גבניות האדירה ומלאת הניגודים שיש בעולם מתוך האחדות, זאתי המחשבה היותר גדולה שבמחשבות הענקיות של כוח החושב אשר לאדם. ישנן נקודות קצה, ניגודים בלתי הגיוניים, קשיים שלא ניתנים לפתרון על ידי השכל האנושי בלבד, ולכן לראוי לכך ישנה התגלות אלוקות באורך השכל וידיעה של פנים אל פנים. השם מתגלה אם באורך שכלי ואם בנבואה, כדי לעזור לצדיק לראות את האחדות הנפלאה גם במקומות הקשים ביותר. לכן הרב מסיים פה, זאתי המחשבה יותר גדולה שבמחשבות הענקיות של כוח החושב אשר לאדם, המתגלה בקרבו על ידי כישרון הגילוי הרוחני שלו, עד מרום התגלות האלוקית באורך השכל וידיעה של פנים אל פנים, או באורך שכלי או בדרך נבואית. אבל השם מגלה את האחדות הזאת. ממשיך הרב בפרק הבא, כמו שמסתכלים בעולם בהסתכלות אידיאלית שאור הקודש מאיר עליה את זוהרו, אין רואים דבר פרטי מצד פרטיותו, כי אם בכל חיזיון, בכל פלוגה, אפילו הקטנה שבקטנות, מהחלקים הישיים והמעשיים, רואים מופעת הוצאה צנועת הכל. והלימוד הזה הולך ומתבסס על פי המדע, הולך ומתחדש, המתקרב בשבילי החול אל מרכז הקודש, המתעלה מעל סקירה האטומית אל הכרת הצנועה והכוח. ובית אשר יוכל כל אטום להיות נראה לדבר עומד בפני עצמו, לעצם פרדי, לשון נפרד, אין תנועה נזכרת כי אם בתור תוצאה מן הכל, נפעלת מכל ופועלת על הכל. כלומר, בהסתכלות אידיאלית על העולם, מבינים שישנם אינסוף פרטים ורסיסי מציאות, אבל הכל אחדותי. אין שום דבר העומד לבד בזכות עצמו. גם הדברים הקדושים וגם בתמאים, גם בטובים, גם ברעים, גם בעליונים, וגם בקטנים. אין רואים דבר פרטי מצד פרטיותו, כי אם בכל חיזיון, בכל פלוגה, אפילו הקטנה שבקנות, רואים הופעת, הוצאת, צנועת הכל. רואים בכל דבר קטן, רואים את הכל, רואים את האחדות. המדע מלמד אותנו שלא נכון להסתכל לעולם כחלקיקים העומדים בפני עצמם, אלא יש להסתכל על האנרגיה המניעה את הכל. כשנתקלים בפעילות פיזיקלית מסוימת, אי אפשר להסתכל רק על המבנה האטומי של החומר המדובר ועל האנרגיה המופעלת עליו בצורה מצומצמת. ברור שיש לבדוק את כל סטי האנרגיה הפועל במקום ומפעיל את כל האנרגיות המציאות שם כלפי החפץ הנידון. כך גם בעולם הרוחני הכל קשור להכל, הפרטים זה לזה, הפרטים לכללים והכללים לפרטים. ובזה היש כולו מתעלה מהאומללות שבריסוקו, והריסותיו נבנות בבניין שלם של יוצר כל בחוכמה וחסדים נאמנים. ובזה מקרבת אותנו הכרה של טבע החומר אל המדע הצילי העליון, שיסוד הקודש המחיה את הכל, גם את המוסר היחידי והציבורי, הכל מתגלה על ידה, והפילוסופיה ביסודה נגאלת ממאסר החושך המלפף אותה, הבונה קיר של ברזל בין העולם והאדם לאביהם שבשמיים. הראייה המעדית משלבת בין כל אטום וחלקיק בודדים לבין אנרגיה הכללית. ההבנה הזו והרגל להסתכל כך על העולם יש לה השלכה חשובה מאוד על הבנה רוחנית איך העולם פועל ועל הקשר בין השם לעולם. כותב הרב, הפילוסופיה ביסודו נגלת ממעשר החושך המלפף אותה, הבונר קיר של ברזל בין העולם והאדם לאבים שבשמיים. שיש שאלה פילוסופית מרכזית ומשמעותית שמקבלת זווית ראייה מחודשת לאורך חשיבה מדעית. כותב הרב, איך התגבורת השכלית בצורתה הגיונית צריכה עוד להיות משברת את עוצמתה כדי לקלוט אל תוכה את חיי אמונה הרוממים המשיבים את הנשמה למקור חייה ונותנים לה את עוצמתה הטבעית להלכו מילואה. הרי היא הידיעה של ההשכחה הפרטית לא בצידה המוקטן המפרד את הפרטים מן הכללים וממעט בשביל כך את חייהם, ולא בצורה מבליעת הפרטים עד שנדמה לעין הסוקר שמציאותם בתהילה ונכחדת. הידיעה האלוהית שהפילוסופיה טובעת את הכללתה והאמונה והמוסר טובים את פרטיותה, היא מתבררת על ידי אותה סקירה הולכת ומתבררת החובקת את המדע הניסיוני וההשארי, את כל תעופות הרגשות היותר פנימיות והשכלות היותר חודרות ומובלטות, וההיגיון נשאר עומד על בסיסו ומתחז באחיזת אמת ביסוד התום של הקדושה והאמונה אשר בתומת ישרים. גדולי ישראל בימי הביניים נחלקו ודנו בעריכות רבה אם ההשכחה האלוקית פרטית או כללית, הן ביחס לעם ישראל והן ביחס לשאר חלקי העולם הדוממים והחיים. ניתן להגיד שההשכחה היא פרטית, שהשם משגיח הכל חלקיק של המציאות בצורה ישירה, וכל מה שקורה לכל חלקיק, לכל גרגיר חול, לכל יהודי ויהודי, נובע מרצון השם הישיר והספציפי. או שההשכחה היא כללית, על המין, על הסוג. השם משגיח הכל מין בצומח, חי, אומות עולם ועמים, לא התייחסות ממוקדת לכל פרט ופרט. אין השכחה פרטית לכל יהודי ויהודי בכל מה שעובר עליו, או לכל מחט וענף בכל אחד מייצא האורן הרבים הגדלים בעולם. או שם ליהודי יש השכחה פרטית ולשאר המציאות יש ככה השכחה כללית, ועוד דעות רבות ומגוונות בנושא. בהכללה ניתן לומר שהפילוסוף מיהודים נטו להשכחה כללית, כי לא הגיוני להגיד שישנה השכחה על כל אטום, גרגיר חול וכל אירוע שולי ביותר בחיי כל פרט בישראל. המקובלים נטו יותר להשכחה פרטית, הרואה בכל פרט במציאות מראה של מוסר, אמונה, שכר ועונש. הרב מתיר את הסבך דרך התפיסה המדעית והמודרנית. ההיגיון השכלי והמדעי רואה כל אטום וכל חלקיק פרטי ומסביר את החוקים הכלליים הפועלים בו ואת האנרגיה הכללית המניעה אותו. אין שום דבר עומד לבד בפני עצמו ולא מונע על ידי האנרגיה הכללית. הפילוסופיה השכלתנית יכולה לקבל עצמה בצורה ריאלית והגיונית שיש השכחה פרטית, לא בצורה המבליעה את הפרטים עד שנדמה לעין הסוקר שמציאותם בתהילה היא ונכחדת, וגם לא בצידה המוקטן המפריד את הפרטים מן הכללים, אלא אדרבה, ההשכחה הכללית כמו אנרגיה הכללית היא זו המניעה את כל חלק מהמציאות ונותנת לחוברת חשיבות ועוצמה אדירים. המציאות כולה, כותב הרב, הרי היא עולה בציור האמת שלה, והפרטיות מתגדלת לצורה כללית והולכת ומתדרת היא בתוך הכלליות הגדולה הבלתי גבולית, שדווקא שם היא מוצאה את איתנותיה, והידיעה האלוהית ברום האמיתה בכלליותה, היא גם הפרטית היותר חודרת המלאה האמת ומחודרה חטיביות, שלא ייפול צרור ארץ. והבינה העליונה חובקת כל עולמים והחוכמה האדריכלית המיוחדה לכל עולם וכל בריאה, הרי הן מתייחדות בחוברת, וענפים מתאחדים בשורשיהם בסביעת יניקת זיו לשתם לרוויה, וברוחו של כל ישר לב של כל צדיק אוהב צדקות, ההרמוניה הזאת מפעמת את צלצוליה, ורוח הקודש, רוח קודש הקודשים, הולך ומתקבר להחיות עולמי עד וכל אשר בהם. כשם שהגיוני לאיש המדע לנסות להסביר כל תופעה בעולם ולא להשאיר כולם ליד מקרה, כך גם הגיוני שההשגחה העליונה לא משאירה כלום ביד המקרה וביד הטבע העיוור, אלא שמשגיח על כל פרט ופרט והכל חלקיק וחלקיק, וכל דבר מקבל משמעות. זה מה שהרב כותב, הידיעה האלוהית ברום אמיתה בכלליותה היא גם הפרטית היותר חודרת המלאה אמת, שלא ייפול צרור ארץ. ההבנה הכללית של העולם, למה הוא קיים, מה המגמה שלו, מהי מטרת האדם, איך ומה קורה לכל דבר, הבינה העיונה החובקת עולמי משתלבת בהרמוניה מלאה עם חוכמה אלוקית הרוצה, ומבינה למה צריך כל פרט ובריאה בעולם, החוכמה הדריכלית המיוחדת לכל עולם ולכל בריאה. המקרו משתלב בהרמוניה עם המיקרו, הגדול בקטן. כאשר ההרמוניה משתלבת בליבו של הצדיק בכל דבר במציאות, הוא רואה נוכחות אלוקית מלאה ומקיפה איך לפניו דברים שוליים, אין לפניו דברים שוליים או לא חשובים. מהכל הוא לומד, מכל פרט במציאות הוא מוציא את הטוב והקדוש הגנוז בה. וברוחו של כל ישר לב, של כל צדיק אוהב צדקות, ההרמוניה הזאת מפעמת את צלצוליה, ורוח הקודש, רוח קודש הקודשים הולך ומתגבר להחיות עולמי עד. זאת אומרת, איך הרב מיישב בין הדעות, יש השגחה כללית או השגחה פרטית? תשובה היא שיש השגחה כללית, זאת אומרת יש אחדות, שיש נקודה פנימית שחודרת בכל המציאות, נקודה אחת כללית, אבל זה מגיע לכל פרט ופרט. אז זה מתחיל בכללי, אבל בכללי אחר כך זה חודר לכל אטום, לכל גרגיר חול. אז הרב יותר במסקנה, זה מגיע בסוף לתפיסה של המקובלים, של הבעל שם טוב, שההשגחה האלוקית מתגלה ומופיעה בכל פרט ופרט, בכל גרגיר חול, בכל אטום, בכל מה שקורה במציאות הפרטית של כל אחד ואחד. ומה שהרב כותב פה בסוף על החוכמה והבינה, איך שהם מתאחדים, כמובן זה הכל נוגע לעולם הקבלי, שמכיוון שאין לנו יד ורגל בה, אז אנחנו לא יכולים להסביר. טוב, אז אני מקווה שהבנו לפחות קצת, ושנזכה ללמוד ולעמד לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תמיד תורתו באהבה. תמיד נזכור ונזכיר שסוף דבר הכל נשמע, את אלוקים יראה ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. שלום שלום אהובה ידידיי מורי ורבותיי.